עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, אתה קצת עסוק בכמה יממות האחרונות.
טיפה.
בעצם אני מניח שעסוק כבר יותר מכמה שבועות, והשיחה האחרונה שלנו, הראשונה שלנו בעצם, הפעם האחרונה ששוחחנו הייתה ממש ערב הבחירות, וקיווינו שהתוצאה תהיה טיפה שונה, קיבלנו את מה שקיבלנו, אבל נדמה לי שאתה רק מתחיל עכשיו לקבל את הפרומו למה שהולך לקרות, כבר ראינו ביום שישי, אבל זה לא מקרה יחיד, והוא הולך לחזור על עצמו ביג טיים בזמן הקרוב, או שאני טועה.
זה נראה ככה, תראה, אני חושב שצריך, המאזינים והצופים שלך מכירים את זה טוב יותר מרוב האנשים, אבל אני חושב שצריך להבין את ההקשר הכללי. זו ממשלה שחוזרת לשלטון מתוך מטרה אחת ואחת בלבד של נתניהו, והיא לחמוק מתא הכלא. ובנסיבות האלה כל האמצעים כשרים, וכך נוצרת הברית הבלתי קדושה עם החברים סמוטריץ' ובן גביר. מה שקצת מפתיע זה הכלילות שמחה שבה נתניהו, שבהן נתניהו מתמסר לשותפים החדשים שלו. זה אולי, הקצב של זה אולי קצת מפתיע, אבל אתה באמת רואה את השטח מגיב מהר מאוד. אני לא רוצה לתלות יותר מדי בתקרית שהיא כרגע בודדת, אבל האירוע עם החיילים בחברון ביום שישי, עם אותם פעילי שמאל שמגיעים לעיר, וגם חוטפים מכות, וגם החייל שנועם למצלמה על החוקים החדשים, חוקי בן גביר שהתפסו קומה עכשיו, יש פה סמליות עצומה, ואני חושב שזה מתחבר באמת לאיזה רוח גבית שמשודרת הן לאנשי ימין קיצוני, שאנחנו נראה תקריות כאלה במאחזים ובסכסוכי קרקעות עם שכנים פלסטינים, כל הדברים שגם ככה ראינו. אני חושב שעכשיו התחושה הזאת של, אני חושב שבימי הפרעות המאורעות דיברו על דאולה מן, על הממשלה שאיתנו, אני חושב שהתחושה הזאת תהיה עוד יותר מובהקת, לא שהמתנחלים הרגישו אחרת ב-50 שנה האחרונות, אבל זה יהיה עוד הרבה הרבה יותר מובהק.
כן.
והמסר השני הוא כמובן לחיילים ולפיקוד הזוטר,
כן, אז
שגם ככה
תכף נדבר על כל הדברים האלה. אז אנחנו בפודקאסט שלי, שיחות על הדרך, שיחות עם טובי פולק. האורח שלי הוא שוב, לשמחתי, הפרשן הצבאי של הארץ, עמוס הראל, ואנחנו משוחחים כמה שבועות אחרי אחרי הבחירות, שבהם התברר שאנחנו הולכים לקבל ממשלת ימין מלא. אני לא אוהב את המלא מלא, אז נגיד רק מלא, ואנחנו הולכים לקבל דברים שלא ראינו בעבר. זאת אומרת, מעבר לתקריות, כמו שאמרת, בודדות, מבודדות, אני לא בטוח עד כמה הן מבודדות, השאלה רק אם יש מצלמה או אין, אפרופו אלאור עזריה, אבל סיפור בן גביר והכפפה של גדודי מגע, ואלה באחד דברים שבאמת לא ראינו אף פעם. אז זהו, אז זה הפודקאסט, אנחנו נחזור לשיחה המלאה מיד אחרי שנשמע את קטע הפתיחה של Silent Regression. אז עוד שנייה. אוקיי, אז כאמור, עמוס הראל איתי, ואני בכוונה ביקשתי לשוחח איתו, ובאמת לא התכוונו, נדמה לי שקבענו את השיחה הזאת יממה לפני שהתפרסמו התמונות מחברון, אבל זה כאילו בהזמנה, וכן ולא, כי הדברים האלה קורים כל הזמן. לפעמים מקבלים תהודה כי יש מצלמות, והאירוע הוא חריג, נראה שהוא טיפה חריג, אבל הדברים האלה קורים כל הזמן, ודיברת על רוח גבית. אז בוא נתחיל, אתה יודע מה, בוא נתחיל לא עם הרוח הגבית ולא עם בן גביר והצבא הקטן או הגדול שהוא בונה לעצמו, שנתניהו בונה לעצמו, אלא עם כמה באמת הדברים חריגים. כי כשאני זוכר את הסיפור של אלאור עזריה, דיברנו וכתבנו, ואני לא זוכר אם אתה התייחסת לזה באופן ספציפי, אבל ודאי רבים כתבו שדברים כאלה קורים כל הזמן, כולל וידוא הריגה אחרי שהבר מינן כבר בר מינן מזמן וכל מיני דברים כאלה. ההבדל היה שהיו מצלמות ושמישהו שלף את הפוטג' הזה, ונדרס איזה היסטורי. וזאת התחושה שלי גם בסיפור הזה עם חברון, גם אם לא תמיד איזה חייל עושה תרגיל ג'יוג'יצו על בן אדם מבוגר שבא להיות, לא יודע, בא לסיור בחברון. זה לא עובד ככה?
אז צריך להבדיל בין שני דברים שמבדילים בין חברון לבין מקומות אחרים. חברון קודם כל היא תחתית החבית של ארץ ישראל. באמת, מכל המקומות המקוללים של החיכוך הישראלי-פלסטיני, חברון בקליפת אגוז מכילה את כל הבעיות בסיאן. ואני אומר לך את זה גם מניסיון של מי שיצא לו לשרת במילואים באזור, וגם בזמנו, לפני 10 שנים, כתבתי ספר עם שליווה פלוגת נחל, דרך מסלול ההכשרה שלה, ורצה גורל שבחודשיים שלושה האחרונים הם היו בפעילות מבצעית בחברון, ויצא לי ללוות אותם שם הרבה, וגם לראות את אותן תקריות חריגות. אז כשאתה מכיר את זה מקרוב, אתה מבין ששם חברון, כל החוקים שאתה יודע שחלים בגדה המערבית, והם חוקים מאוד מאוד משונים בלשון המעטה, עוברים שם עוד איזה טרלול מיוחד של העיר עצמה. העניין השני הוא המצלמות. כיוון שזו זירת חיכוך, יש ארגוני שמאל, ארגוני זכויות אדם שדואגים לצייד פלסטינים מצלמות, ולכן יש הרבה יותר סיכוי, בין אם זה תושבים מקומיים פלסטינים, פעילי שמאל שמגיעים לסיורים השבועיים האלה ששוברים שתיקה ואחרים, לפעמים פעילים זרים אפילו, אז יש הרבה יותר תיעוד של מה שקורה. אגב, גם יש פרובוקציות, יש פה ושם אנשים שגוררים במתכוון חיילים לתוך אירוע שאתה אולי לא רואה את התחלתו. במקרה הזה, נקלעתי היום לאיזה ויכוח של קצינים עם עיתונאים, ואחד העיתונאים, אדם שאני מעריך, נזף שם בקצינים, אבל מה עם הפעילת שמאל שנראתה תוקפת את את החייל? אז מה עם הנמלה שנראתה מרביצה לפיל? זאת אומרת, החייל שם, החייל שנראה מכה, הוא באמת איפשהו סביבות 1.90 מטר עם זקן די, זה
כן,
נראה
נראה
כאילו
כמו איזה
כמו
לוחם
מדינות אחרות
MMA
בכלל.
כזה.
כן, כן, ממש נראה כמו לוחם MMA, ובאמת מי שסיכנה אותו זאת הבחורה הזאת, שאני לא יודע בדיוק מה גילה, שבכוחותיה הדלים, אני לא יודע, ניסתה להפליק לו אחרי שהוא כבר הרביץ למישהו, אני לא חושב שמישהו צריך להפליק לחיילי צה"ל, לא ימני ולא שמאלני, אבל זה אירוע שבו לגמרי ברור מהם יחסי הכוחות, והעובדה שהצבא התעורר ויחסית פעל, הגיב בצורה מהירה ולא מתחמקת, אפילו איגרת של רמטכ"ל, מי היה מאמין,
כן,
יצא
תכף אני אשאל
בעקבותיה.
אותך לגבי הדבר הזה, כי
אז,
נראה לי זה
אבל זה
קצת...
אומר שגם שם מבינים שזה אירוע שהוא, תפסו אותם. אני מסכים איתך שזה קורה יותר ממה שמשתקף בין המצלמות, אבל חברון עצמה, בגלל שהיא כזו קליפת אגוז של כל הזוועות יחד מצד אחד, ומצד שני, בגלל שכל כך הרבה דברים מצולמים, אני חושב שמעט דברים יחסית לא מתועדים בחברון.
כן, אז אני רק אגיד, גילוי נאות, כמו שאתה הסגרת לפני רגע, שירתי הרבה מאוד שנים מילואים, לדעתי מחצית מ-20 שנות המילואים שלי היו בשטחים באינטיפאדה, בתוך חברון עצמה פחות, אבל הייתי בחלחול, ועשינו הרבה מאוד ציורים שהגיעו לצומת האלה ולצומת האי, הזכוכית וקריית ארבע, והצירים האלה שמסומנים על הכביש, שחלילה לא תיכנס לשכונה, אתה מכיר את הפסים הצהובים האלה, וכן
כן.
הלאה. וחברון בהחלט היא חבית אבק שריפה, בכלל המסלול הזה שבין קריית ארבע לירושלים, דרך הכבישים הישנים והחדשים, עם כרמי, לא זוכר מה, ועוד
כרמי
כל מיני,
יוסף.
כן, כל מיני כאלה, לא, לא כרמי יוסף,
לא
כרמי
כרמי
צור,
יוסף,
כרמי
אוקיי.
צור,
כרמי צור.
ומחנות הפליטים שבדרך, זה באמת נורא נורא קשה, אבל בניגוד לעבר שבו, נכון ש נכון שהסדיר השתנה מאז שאני עשיתי מילואים, מאז שעשית היית שם, מאז הוקמו גדודים, פלוגות, חטיבות, לא יודע איך קוראים לזה היום, שמיועדות ורוב השירות שלהם הם עושות בשטחים. אז היינו פלוגות מילואים או גדודי מילואים שהיינו מחליפים גדודים סדירים שבאו והלכו. ואני זוכר אפילו שהפלסטינים שפגשנו שם אמרו לנו, עכשיו יהיה שקט, אתם באתם, אתם מילואימניקים, אתם זקנים, לא, 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 לא תבלבלו לנו את המוח. אבל באמת הם הבדילו לגמרי בין, הצנחנים הם בסדר, גבעתי הם עושים בלגן, גולני מרביצים. תמיד היה את הניאנסים האלה. וזה היה נורא, נורא, קשה, גם כשאתה בא ל3-4 שבועות. אני לא מצליח להבין איך אנשים מצליחים לשמור על שפיות, איך מפקדים מצליחים לשמור על החיילים שלהם, אפרופו מה שראינו. כשזה שגרת היום יום, פלסטינים, מתנחלים, מתנחלים, פלסטינים, פוליטיקאים, משקיפים זרים ופעילי שמאל, איך הצבא מסוגל לנהל את הסמטוחה הזאת? איך?
אין להם הרבה ברירה. הייתה תופעה ברורה בשנות ה-90 עוד, שראית מפקדי משטרת חברון, איך רובם גמרו את הקריירה שם, ואלה שבכל זאת שרדו ואחר כך התקדמו, למדו שהם צריכים לשתף פעולה עם הנהגת היישוב היהודי, עם ראשי המתנחלים, כדי איכשהו לשרוד את זה בשלום. לא בדיוק אותו דבר קורה בצה"ל, אבל כן, חברון היא זירה שהרבה יותר מגזרות אחרות מנוהלת בידי אזרחי היהודים, בידי מתנחלים, וצריך להגיד גם הגוון האידיאולוגי של האדונים בן גביר ומרזל ופדרמן, התושבים הוותיקים של חברון, עוד קודם עוד היה הרב לוינגר, זה שונה ממה שאתה מקבל במקומות אחרים, יש לך ויכוח אידיאולוגי חריף עם מתנחלי בנימין, אבל לא דינה ולרשטיינים ואריאלים, כל כמה שאתה יכול להיות חלוק עליהם ולהתווכח איתם, כדין מה שהולך בחברון. וחברון, בגלל המצב הבסיסי שבו כמה מאות אנשים ואנחנו זוכרים את רבין שהתלבט ובסוף לא פינה אחרי הטבח
נגיד
של
אחרי רצח, כן, אחרי
גולדשטיין.
הטבח של גולדשטיין
כן, אז בגלל
ב-94.
המצב הבסיסי, מראש אתה מקבל שם ראשית חיכוך מאוד צמוד, שנית אידיאולוגיה קיצונית בשני הצדדים, אגב, גם השנאה ליהודים מאוד מאוד בולטת בקרב תושבי חברון
אנשי
הפלסטינים.
ההר, צריך להגיד, יש שם את
כן,
הבידול הזה בין אנשי ההר
אנשים
לאנשי
קשים,
השפלה.
אנשים קשים בחברון
כן,
משני
כן,
הצדדים.
כן.
וצבא שנמצא שם גם בהיקפים גדולים, אף פעם לא דיללו, היו תקופות נוראיות, עם, באמת עם המוני גדודים סביב חברון, אבל גם בתקופות הקלות יחסית, למשל עד לפני שנה הייתה תקופה יחסית שקטה, גם אז צה"ל תמיד החזיק עוד גדוד או שניים יותר באזור חברון, מתוך החשש שיש דברים שם יכולים לקרות. גם, תזכור גם איך העיר הזאת בנויה, חלק מהבתים של היהודים נמצאים בכלל בנחיתות טופוגרפית, וזה לא מקרי, אנשים התעקשו להתיישב במקומות הללו, אתה לא יכול ממש לייצר לך איזה קו הגנה מקצועי ונשלט וברור, כשאתה פותח את המרפסת וממול יש מרפסת פלסטינית. אנחנו
ובגלל
זוכרים
זה
כמה
גם,
אירועים.
כן, ובגלל זה גם הרבה מאוד יוזמות של מ"פים או של מג"דים מקומיים, זה להשתלט על גגות או על מרפסות של כאלה שהם בכלל לא
נכון.
מעורבים, ואז זה יוצר חיכוך עוד יותר גדול של
נכון,
פלסטינים
עכשיו,
כמובן.
פעם עוד היו מגיעים גדודי מילואים. מה שאתה מתאר אגב על חברון עצמה, פחות או יותר סביב הטבח של גולדשטיין, כמעט ונפסק, עוד טיפה היו הבלחות בתחילת האינתיפאדה השנייה, אבל מהר מאוד הוציאו את רוב גדודי המילואים מהעיר עצמה. כשאתה נכנס לתוך העיר, אתה בעיקר רואה חיילים עם כומתות, כלומר חיילים
כן,
סדירים,
מסתירים.
גם מתוך הבנה שהמילואימניקים תמיד יהיה השוליים השמאליים של הפלוגה, שגם יבואו ויספרו אחר כך לעיתונות מה בדיוק הם ראו. מה
אני
שאתה
יכול להזכיר
מקבל
פה
זה בעיקר החיילים המטורפים.
שנשפטתי בידי אלוף הפיקוד דני אטום על מאמר שכתבתי למעריב רגע לפני שהשתחררתי מהשירות ההוא שם בחלחול, ולא הסגרתי סודות, זה היה ועידת מדריד והייתי מאוד...
אני מוכן להתערב שלא היית היחיד, כן, שיצא עם אותו
תשמע,
סנטימנטר שם.
אני הייתי עיתונאי שכתב, אני לא זוכר כרגע אם
כן.
היו כאלה ששירתו והיו עיתונאים במקביל,
כן.
אבל נניח לזה כרגע. אוקיי, אז חברון הוא באמת בעיה, למרות שבצבא מתעסק עכשיו גם עם סיפור חומש שהולך וחוזר, ועכשיו עם הממשלה החדשה שתקום, אז בכלל הם רוצים להעביר חוק ליישוב מחדש של חומש, שזה בכלל משהו שהולך להתנגש עם הסכמים בינלאומיים, עם סיכומים אמריקאים, כל מיני דברים מהסוג הזה. בלי מושג אם זה יקרה או לא, אבל זה באמת דברים מוטרפים, או המצור על שכם, סיפור קבר יוסף, כל מיני דברים שהצבא בכלל לא רוצה להתעסק איתם, אבל הוא כל הזמן נגרר אליהם שוב ושוב, והוא גם לא מצליח לפעול בנחישות. למה מאפשרים את הסיפור הזה של קבר יוסף עוד פעם ועוד פעם, למרות שלא קבר, לא יוסף, וזה לא בשליטתנו, או
כן,
חומש?
אבל הסיפור של קבר יוסף נעוץ גם בהסכמי אוסלו ובהבטחה של חופש הפולחן, שאם אני לא טועה מתייחסת ספציפית לקבר יוסף, ואז יש את ההיסטוריה של שתי התקפות ב-96 עם הרוגים של גדוד חרוב, ואחר כך בשנת 2000 סיפור מדחת יוסף
מדחת
המפורסם
יוסף,
של
וגם האח
חד
של
השנייה.
ניבור לבנת נדמה לי נהרג שם באיזשהו
כן,
שלב, היו
כך
כל מיני...
זה הופך לאיזה משלט שאסור לוותר עליו בשום
אחלה
סיפור
סמלים
בו.
בחרנו לעצמנו,
אבל
כן.
אנחנו נראה יותר ויותר כאלה, אתה הזכרת את חומש, יש גם את אביתר, ההימור שלי שאם באמת סמוטריץ' ובן גביר הופכים שותפים כל כך מרכזיים, עם שליטה מסוימת במינהל האזרחי, אנחנו נראה עוד ניסיונות, למשל להעלות עוד הרבה מאחזים חדשים. אני חושב שחלק מגזרת החיכוך של הממשלה החדשה, עם הממשלה האמריקאי, כל עוד זה ממשל דמוקרטי בבית הלבן, ינוע סביב האירועים האלה, סביב ניסיונות של מתנחלים להקים מאחזים חדשים, מה שלא ראינו תקופה ארוכה יחסית, וסביב תגובות אמריקאיות חריפות יחסית. אז נכון, העניין הזה של סמוטריץ' בביטחון כנראה נבלם, אני לא בטוח אם זה לא היה בלון
זה היה עז, זה היה
הסחה
עז.
של נתניהו
כן.
מראש, אבל כשאתה מסתכל על הממשלה הזאת והאופן שבו היא תתקבל באירופה ובארצות הברית, לפחות תחת ממשל דמוקרטי, שחלק גדול מאזורי החיכוך לא ינוע רק סביב בג"ץ ודברים אחרים שמעסיקים אותך בפודקאסט, פסקת ההתגברות, שכמובן קשורה גם בשטחים, אלא סביב ניסיונות
אז אני
באמת...
יכול להגיד לך שיש שיחה שעוד לא עלתה, שעשיתי ממש אתמול עם ציפי שמילוביץ', מה שנקרא שליחתי, שליחתי בחוף המזרחי, כתבת ידיעות אחרונות וכו', ולא רק היא, אחרים גם טוענים את זה, אמריקאים הסתגלו, אמריקאים יש להם כושר הסתגלות יוצא דופן, הלובי הישראלי, יהודי, רפובליקני, גם בזמן של משטרים דמוקרטיים, הם לא יפסיקו את הסיוע, והם לא יאפשרו סנקציות, והם בקושי יאפשרו בוודאי לא במועצת הביטחון, החלטות נגד ישראל, אבל שוב, it's yet to be seen, אנחנו עוד לא יודעים איך זה יתקבל.
הסיוע הביטחוני לא ייפגע, אבל
בדיוק.
אני חושב שיהיה יותר חיכוך מכפי שראינו בשנים האחרונות סביב שאלת ההתמחלויות.
תשמע, אתה זוכר מה בוגי יעלון עשה לג'ון קרי? עברנו גם את זה, וזה היה משטר דמוקרטי, זאת אומרת, זה היה אובמה, אז ושלא לדבר על נתניהו. אוקיי, עכשיו, אז אנחנו הולכים לראות ממשלה, לא סמוטריץ' ביטחון, בסדר, נניח שזה יהיה גלנט, סביר להניח, זה מה שנראה כרגע, אני לא מניח שהוא ייתן את זה לשותף קואליציוני אחר, וגם נדמה לי שיהיה לו קשה לשמור את התיק הזה לעצמו, בהנחה שאולי גנץ ייכנס באיזשהו שלב, כי זה בכלל יסבך אותו אם דר לו להיות שר, אסור לו להיות שר, לא משנה. אבל בוא נדבר טיפה על סיפור בן גביר, כי בן גביר, מעבר לזה, אתה לא כתב לענייני משטרה, אבל מג"ב זה מין, אתה יודע, בן כלאיים כזה, שהוא גם צבא, גם משטרה, ולתת לפירומן מהסוג הזה, לבן אדם שלא שירת בצבא, שהיה חבר בארגון שהוצא מחוץ לחוק, ארגון פשיסטי, גזעני, והיום הוא הולך להיות שר, שר על, שר לביטחון לאומי, זה משהו שלא לא, לא, לא נשמע כדבר הזה, בטח לא בידיים של אדם כזה. עכשיו, הצבא מסתכל על הדבר הזה, אתה מניח שאתה מדבר עם, בעיקר עם אנשי צבא, איך הולך להתמודד עם הטירוף הזה? מה חושבים שם, במטכ"ל או בסביבות?
אז תראה, לגבי מג"ב אני לא יודע, זה איזושהי חדשה שהכניסו לתוך התמונה ביום שישי, זה מאוד לא הגיוני כשאתה מסתכל על זה, כיוון שזה שובר את שרשרת הפיקוד. בסוף כל השיטה בנויה על כך שמפכ"ל המשטרה דרך מפקד משמר הגבול משאיל בעצם לצה"ל תחת פיקודו משהו כמו 16 עד 18 פלוגות מג"ב, שבהן גם יחידת המסתערבים שם, אגב, שפועלות במה שנקרא אוגדת איו"ש ברחבי הגדה המערבית, והן ת"פ תחת פיקוד ישיר של המח"טים ושל מפקד האוגדה.
יותר העניין.
לכאורה קיבל איזה בעלות עליהם, אנחנו נצטרך לראות מה זה אומר. בן גביר גם לא הפגין עד היום איזה ידע מיוחד בתולדות הפיקוד והשליטה, אין שם איזה ניסיון צבאי או משטרתי, אבל אנחנו מבינים שההסכם בכלל נותן לו יותר סמכויות. אבל זה מתחבר לתמונה כללית. דיברנו הרבה על הר הבית, בפעמים, זה מדוסקס בעיתונות מאז ה-1 בנובמבר. אני חושב שלא כדאי להחמיץ את מה שיקרה בציבור הערבי-ישראלי. אני חושב שמתישהו תהיה איזושהי התגרות, ייתכן שזה יהיה סביב הר הבית, ייתכן שזה יהיה סביב הפגנת כוח שתרד מבן גביר כלפי מטה, בין אם זה כלפי מול המשטרה או מול הפעילים שלו, במקומות כמו רהט או מקומות אחרים בנגב. אני חושב שדי מהר אנחנו נראה חיכוך יותר קשה ממה שראינו בעבר, בגלל הנוכחות של בן גביר. זאת אומרת, אני לא רואה פירומן נגמל, גם אם הוא עכשיו מדבר קצת אחרת, והוא הוריד את התמונה של גולדשטיין.
אז יש קצינים, עמוס, יש קצינים, ויש רמטכ"ל, ועוד שנייה אני אגיד משהו לגבי אותה איגרת שאתה ציינת קודם, אבל רגע נדבר, רגע נסיים את הקטע הזה עם איגרת. יש קצינים בכירים שאחראים על השטח, יש מח"ט שומרון, מח"ט יהודה, כל המח"טים המרחביים האלה שאני לא זוכר כרגע את החלוקה ביניהם, ויש סגן רמטכ"ל ויש רמטכ"ל ויש ואת כל השרשרת הביבה, כמובן אמן וכולי. איך האנשים האלה הולכים לראות את עצמם מתערבבים עם אנשים מהסוג של בן גביר, ואנשים שהולך לנהל שם תחת הממלכה החדשה שהולכים לבנות לו שם? ועוד משהו אחד קטן, שאולי הוא גם לא בתחום הכיסוי הישיר שלך, אבל אתה מכיר אותו, שבק. הבן אדם היה בדוקאי של השבק.
לגמרי.
איך העסק הזה לא מתנהל?
אז תראה, אז פה אנחנו, אם אתה זוכר את הדיונים על שומרי הסף, בעיקר בהקשר של התקיפה שלו הייתה באיראן עשור לאחור, החבורה של דגן, דיסקין.
דגן, אשכנזי ודיסקין.
במידה מסוימת, אשכנזי, כן. אותה חבורה, כולל אגב בכירים אחרים פחות ידועים. שם קיבלת באמת תצוגת תכלית של החבורה הוותיקה, שעם קצת רוח גבית מהאמריקאים. אנחנו לא יודעים עד היום אם ברק ונתניהו התכוונו באמת, זה כבר סיפור אחר.
יש משחק קצת כפול ומשולש שם.
התגבשה כדי לחסום. אני חושב שאנחנו נראה פה שני מבחנים לשומרי הסף. אחד יהיה סביב מערכת משפט, שאני לא יודע כמה פרקליטים ושופטים ילחמו, יתפטרו, יפגינו, אנחנו נראה. והמהלך המשלים שקשור בזה הוא באמת מה שקורה בשטחים. אני חושב שיהיו שני אנשים שזה ייגע בהם באופן ישיר, ואנחנו מדברים על הרמטכ"ל הבא, הרצי הלוי, ועל ראש שב"כ רונן בר, ושניהם יהיו בחיכוך ישיר עם מציאות פוליטית חדשה. הלוי צריך להאחז במה שנשאר מאותם ערכי לחימה של צה"ל, הדברים ש אייזנקוט הגן עליהם ב-2016 בפרשת עזריה, וכוכבי לרוב שמר מהם מרחק, ובר יהיה באמת, הוא לא מדווח ישירות לבן גביר, הוא לא כפוף לבן גביר, שלא
כן,
כמו
אבל הוא כפוף לנתניהו,
איתמטי.
ונתניהו יכול לזרוק
כן,
אחריות
אבל
עליו.
רונן בר יישב בישיבות קבינט עם בן גביר, שאותו, את התיק שלו הוא מכיר היטב, ויצטרך לתת תשובות על דברים. ראינו את זה גם, אגב, צורת תכלית של בן גביר רק אתמול בלילה, תכף תגיע לאיגרת, אבל
כן.
מיד אחרי שיוצאת האיגרת, בן גביר אומר, יושב לו בחדשות 12, ואומר לבן כספית ולעמית סגל, כן, אני אדרוש הבהרות,
הבהרות
הוא פחות
מהרמטכ"ל.
או
עכשיו
יותר אמר, אני אזמן עליי
הבן
את
אדם
הפרקליט.
עוד לא, הבן אדם, תשמע, היום הוא היה בלוויה, הוא ליווה את המשפחה בלוויה של וולקוב, של אותו אח
כן.
מאיכילוב, ואני בכלל, זה מדהים אותי, כי אמרו לי, רגע, לא, עומר בר לב הסיר כל אחריות, הוא הוריד מהפרופיל שלו בטוויטר או איפה שלו את התואר שלו כשר לביטחון פנים, והוא בעצם נפרד מכולם כבר, ובן גביר כבר בפועל מסתובב. עכשיו, סליחה, כאילו, אתם בעצמכם, כמובן אתה לא הכתובת, אבל אתה עדיין השר, ואם נניח הוא לא, ואם נניח לא מוקמת ממשלה, הרי יש ממשלת מעבר לעוד חצי שנה. אני לא מבין את ההתנהגות, גם לפיד
בן
בקושי
גביר גם
שומעים אותו,
שבוע
גנץ
שעבר,
בקושי שומעים אותו, מה זה?
בן גביר הגיע, גנץ אגב עושה ראיונות פרידה, אתה תראה ביום מחר
אז
בערב,
בבקשה,
יום שני
ראיונות פרידה, אבל
בטלוויזיה.
לא תפקוד בשטח.
כן, הוא יספק פרשנות לאירועים.
תודה רבה,
אבל
באמת.
את בן גביר היית מתייצב גם באתר הפיגוע בירושלים, ואני מוכרח
זה
להגיד
רגיל
שהיה בזה
אצלו,
משהו קצת
זה
אירוני.
רגיל אצלו. אבל לבוא
לא,
ללוויה
אבל
כאילו אתה
מוכרח,
ממלכתי,
כן,
בתור
כן.
שר שמלווה קורבנות של אירוע אזרחי, מה אתה, כאילו,
לא, אבל הדבר המעניין היה בירושלים, היה לראות איך הוא פתאום, הרי הוא רגיל לבוא ולרקוד על הדם, ופתאום
עכשיו הוא צריך
באו אליו
ממלכתי, כן.
ורצו, אבל מה התשובות שלך? ואז הוא כמובן התחיל למחזר, נפסיק את הקייטנות של המחבלים,
ועונש
בואו נראה איך הוא
מוות,
מחזיק את זה.
וכן. לא,
יהיה
אז...
מעניין, יהיה
כן,
מעניין
סליחה.
לראות אותו מגלה את עובדות החיים מהתפקיד הזה.
כן, אתה יודע, אם זה לא היה, אם התינוק
הילד
הזה
שלך
לא היה
גם אתה היית
שלנו
צוחק,
וכולי,
כן.
השאלה אם תהיה כפרה, אבל אני רוצה לחזור באמת שנייה אחת לסיפור הזה של האיגרת. תקשיב, אתה אמרת בשיחה הקודמת בינינו שהייתה לך, והיו לך בוודאי הרבה מאוד שיחות עם כוכבי, הוא כתב ספר שאומרים שהוא ממש מצוין, והאיש ללא ספק רהוט, יש אומרים מבריק, אני לא מכיר אותו אישית, אני לא יודע, אבל התחושה היא שבקדנציה שלו, אני לא יודע אם להגיד נפרצו כל הגבולות, אבל נדמה שהמתנחלים או כל מי שמסתובב בשטחים או מעבר לקו הירוק, מה שנקרא, די משתוללים. זאת אומרת, חלק, רוב התקופה אגב זה גנץ מכאן לשם, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על הממשלה של נתניהו ועכשיו ממשלת השינוי, ולא נראה שהוא מכניס את הידיים לתוך הסמטוחה הזאת, הוא ממש משתדל לא להיות שם. והאיגרת הזאת, במקום להגיד, קודם כל, מה זה השעיה? מה זה חייל שהרביץ מכות לאזרח מושעה? כאילו, מה, הוא מנכ"ל? הוא חשב? חייל, או נעצר, או נשלח למחבוש מיד, או נשלח למעצר בגדוד ועומד למשפט. אני לא מבין מה זה המילה השעיה. כאילו, זה פרס, לא? כאילו, מה זה השעיה? אבל חטא על פשע בעיניי זו אותה איגרת. מה אתה בא לספר לנו עכשיו סיפורים על טוהר הנשק כשאנחנו יודעים מה הולך שם? זה נראה כמו, לא יודע מה, זה נראה כמו לשים וי על איזושהי פעולה שעשיתי, משהו שאמרתי רגע לפני שאני מסיים את הקדנציה שלי.
אז בוא
אני
נחזור
רחוק
לרגע,
מהמציאות?
בוא נחזור לרגע לאחור. כוכבי נכנס לתפקיד ב-2019, אחרי אותן שנים של אייזנקוט, שגם אייזנקוט הוא לא מלאך,
לא,
אפשר
אף אחד
להתווכח
לא
על כל מיני
מלך.
דברים שהוא עושה. אייזנקוט כן הייתה לו נטייה להכניס את היד בדיוק לתוך הבוץ, בדיוק לתוך עיסות מסריחות, ולהגיד, עם זה אני מתמודד, שהשיא של האירוע זה היה עזריה. אם זה היה קורה ב-1970, אתה לא היית מחלק צל"שים לאייזנקוט. אבל כשזה קרה ב-2016, וכשביבי נקט את אותו קו פחדני, אותו יוטרן של לחבק את המשפחה מהר מאוד, אחרי הגיבוי הראשוני שהוא נותן לצה"ל, במקום שבו כמעט לא היו אנשים, אייזנקוט בהחלט היה איש, וזה היה מרשים. מרגע שכוכבי נכנס לתפקיד, ועוד קודם אולי כסגן רמטכ"ל, היה ברור שהוא הולך לנקוט דרך אחרת. הוא לא רוצה לריב עם המתנחלים, הוא רוצה להתחבב על הימין, הוא בעיקר לא רוצה, הוא רוצה שכולם יאהבו אותו. אז בא גם נאום הקטלנות, שהוא לא בדיוק התכוון למה שפורש. אני מזכיר לך שהיו ימים שם שהריקלינים חגגו סביבו כבר כוכבה החדש. די מהר הוא גילה שהוא אקספנדבל, זאת אומרת, בר כוכבה, בר כוכבה, אבל כשמשהו לא מסתדר וצריך להרחיק את ביבי
תראה מה שמקבל עכשיו
מכאן.
סמוטריץ' ומה קיבל לפניו בנט.
אז נכון,
זה
אז
הכל
הוא
up to date.
ב-2021, סביב שומר החומות, לקראת הסוף כבר, הריקלינים כבר מצאו איזה ספין חדש, שבעצם הצבא לא סיפק את הסחורה, ביבי עשה עבודה נפלאה כמובן, אבל זה הצבא, ואחר כך התחילו גם כל מיני מתקפות של שולי הימין על כוכבי, כולל בימים האחרונים, כולל, זה לא מומלץ לבעלי לב חלש או קיבה רגישה, אבל אם אתה עובר על הפיד הטוויטר של ג'וניור, של יורש העצר בבלפור, אתה רואה התקפות ישירות על רמטכ"ל,
הפרילנס.
כולל איזו אמירה שהוא יכול לדחוף לתחת את הממלכתיות אחרי האיגרת.
וזה איגרת פר, וזה איגרת שאפשר היה לראות. אסא כשר היה שמח לפרסם את השטות הזאת.
אני מבין שבסוף השבוע כוכב ישתכנע לכתוב את האיגרת. אני חושד שביום ראשון בערב כשאנחנו מדברים, הוא כבר קצת מתחרט עליה. כי הוא חוטף, לצד הביקורת שהוא חוטף ממך, הוא חוטף כמובן מימין עוד שבעתיים על הפקרת החיילים. אני חושב שסוף סוף הוא עשה משהו, זה הרבה יותר מכל מה שהוא עשה לאורך כל הדרך, והוא ימשיך, הוא יחזור מיד ללכת בין הטיפות עד הרגע האחרון. השאלה הגדולה שלי היא הרצי הלוי, אני חושב שהוא אדם עם חוט שדרה בסך הכל מההיכרות שלי, לא קצרה איתו. השאלה עד כמה הוא יעז בנסיבות האלה, ועד כמה הוא יכול להרשות לעצמו להיכנס לקו האש, של כל מי שמחכים לראות אותו מועד כביכול בחשד
בשמאל. יהיה לו עם מי ליישר קו, ואני שואל את זה לא בשביל שתציין לי שמות או תמסבר לי.
האם יהיה עוד מישהו שיתמוך בעמדתו?
לא, אני מדבר בתוך הצבא, עוד לפני הקטע הפוליטי. בתוך הצבא, מבחינת המטכ"ל, מבחינת מפקדי השדה, דיברו על זה ש איך קוראים לו? ישי משהו? שי?
כן, אבל על הרוזיליו, אבל
שהם בוגרי הישיבות התיכוניות הקיצוניות
וכן הלאה. כן, אבל תורי, בוא, זה פיד הטוויטר שלך מדבר עכשיו, וגם בארץ הסתננו כמה
מאמרים
כאלה.
מה אני יודע חוץ מזה?
כן, ואני, I beg to differ. אני, לרוזיליו יש לי טענה קשה אליו, שהיא קשורה בתחקיר מרשים שעשה עמיתי ניב קובוביץ' לפני 3 שנים, בפרשת נחל חילזון, הוא היה מפקד הגדוד.
כן, והושעה לשנה או משהו כזה.
וההתנהגות שלו הייתה ראויה לביקורת רבה. מכאן ועד להגיד אחר כך שאנחנו מסמנים אותו כמח"ט חברון, אנחנו פוסלים אותו כמח"ט חברון כי הוא בוגר אלי, גם רועי קליין הגיבור, גיבור ישראל היה בוגר אלי.
מי יודע איך הוא היה מתנהג כמח"ט?
יש כאלה ויש כאלה בכל... אני לא מוכן לפסול מישהו בגלל שהוא למד במכינה, שאני לא מתלהב
מה... לא, אבל יש השקפה, תשמע, יש לנו את הסיפור של... שכחתי כרגע את שמו, אותו אוגדונר.
וינטר, בוודאי.
וינטר וכו'. איך קראו לזה? איגרות הקרב, איגרות לפני קרב, עם נצח ישראל וכל
מהדברים. חצי ממה שאתה מספר, חצי ממה שאתה מספר, זה דברים שאני חשפתי ואני כתבתי עליהם. אני רחוק מלהיות איזה מליץ יושר של החבורה הזאת. אבל אני חושב שהרבה פעמים בשמאל יש איזו נטייה. ראינו איזה כיפה מציצה לו מקצה הראש, לפיכך
לא, אני לא חושב שזה העניין. אגב, אני ממש לא, אני ממש
לא חושב ככה. לא מגיעים לשם בדיוק להיות מח"טים כרגע. זה מי שהולך, ולא צריך להאשים את בית גידול בכל דבר. יש מח"טים יותר טובים ויש מח"טים פחות טובים. הבעיה היא מלמעלה, היא לא שאלה של חייל X או מח"ט Y. השאלה היא מה עמוד השדרה הצבאי. והמבחן יהיה אצל הרצי, אני מתקשה לדעת כרגע לחזות איך הוא יעמוד.
זה הכל רוח הרמטכ"ל? אני שואל עכשיו ברצינות. זה הכל רוח הרמטכ"ל או שיש שדרה שלמה?
יש מפגש שלם של רמטכ"ל, סדרת פיקוד, רוח גייסות, וכמובן המעגל האזרחי מסביב, המעגל הפוליטי. מקומה 14 בקריה, הכנסת, וגם מעגלי המתמחלים, שכמובן משפיעים מאוד. אני מקווה שהרצל יעמוד במבחן הזה, שהולך להיות מאוד קשה, אבל אני חושב שהמסרים האלה, אותן כללות מבחילות, שמגיעות שם מהחשבון של ג'וניור, לא מיועדות לאוזניו של כוכבי, שבוודאי נעלב, מהיכרות איתו הוא נעלב עד עמקי נשמתו, זה מכוון להרצי הלוי, וזה מכוון לרונן בר, שעשה פשע בל יכופר, כשהוא הסיר את ההבטחה מעל שרה וגוזליה לפני...
כן, לא זה משנה, זה חוזר עכשיו ויחזור בגדול, כולל המטוס, כולל הכל.
אבל יש רצון למשטר את כל החבורה הזאת, ולהגיד לה, הנה, יש כללים חדשים עכשיו, ואם חכו, אנחנו עוד נשחרר לכם את הסמוטריצ'ים, אם אתם לא תעשו מה שאנחנו אומרים. אלה המסרים כרגע. אנחנו נצטרך לראות, אני חושב שדגן ודיסקין, ושוב, אני לא מעריץ של גנרלים, וגם על דגן ודיסקין הייתה לי ביקורת, אני חושב שבמבחן הזה, כשהם היו צריכים לעמוד בו לפני 10 שנים, גם באומץ לב אזרחי, וגם בהקשר של שיקול דעת ביטחוני, אני חושב שהם שניהם נקטו בקו נכון, הדברים נכונים גם לגבי גבי אשכנזי. הפעם נצטרך להמתין ולראות.
זהו, השאלה אם יש כאלה, כי אנחנו רואים איך שככל שהשנים חולפות, רמת האומץ, אומץ הלב הציבורית, או אומץ לב המנהיגותית, הולכת ופוחתת ככל ש... ואני, אתה יודע, אי אפשר להאשים אותם, כי המסה של, של, של האומס, של ההתלהמות והכללות, אני זוכר את הכללות מול אותו מח"ט שומרון, לילה-לילה מול הבית שלו, הם שיגעו לו את השכל, גם אני לא טוב בשמות, אני לא זוכר את השם שלו, אבל זה נורא קשה, זאת אומרת, הם ממש ממש יורדים לחייהם, הם יודעים לסמן אותם, הם מזהים אותם בשמותיהם, מתנכלים למשפחות, זה כמעט בלתי אפשר. איך בן אדם, אתה יודע מה, רגע לפני שנעבור לתמונה יותר רחבה, איך בן אדם כזה, שהוא מחד, שהוא נניח מדרגת מחד ומעלה, שמכירים אותו בשמו, שיודעים איפה הוא גר, לפעמים אפילו הוא גר בשטחים שלהם, זאת אומרת, לפעמים הם מתנחלים בעצמם, פשוט יורדים לחיים בצורה נוראית, יום, יום, לילה, לילה, איך מצליחים לשרוד?
אני חושב שזה מורכב, אני חושב שלא כולם עוברים את המבחן האזרחי הזה בהצטיינות. אני חושב שראינו את זה בתקופות כמו בהתנתקות או אחרי הסיב המונה, בפירוש ההפגנות האלה מול הבתים, זה דבר שקרה ונכנסו לאנשים מתחת לאור, ועברו 15 שנה והשתנה עוד דבר, עברו הרשתות החברתיות, כלומר היכולת לגייס ולהוביל דיוויזיות כביכול, דיוויזיות וירטואליות נגד איש מסוים, אתה רואה מה קורה לליאת בן ארי, אז תחשוב גם מה יקרה למחת חברון ש... שיעז לעשות אחרת. אני חושב שמהר מאוד נגיע לשלב שבו נראה כללות ואיומים כלפי רמטכ"ל, כלפי ראש הבא, כלפי אנשים אחרים שאינם עושים כרצונם. אני חושב שמשהו יסודי ישתחרר פה, הרי ויכוח בין ימין ושמאל יש פה עשרות שנים, וגם
אני לא חושב שהוויכוח היום הוא בין ימין ושמאל, זה כל העניין.
אבל זהו, כי הסוגיה הזאת של ביבי כן או ביבי לא, שסביבה חיינו לצערנו מתנהלים ב4-5 שנים האחרונות, אני חושב שהיא שחררה פה דברים הרבה הרבה יותר עמוקים, ונתנה איזה היתר לשנאה בצורה הרבה יותר בוטה מבעבר. כן, אני לא מקנה בקצינים שיצטרכו פה להפגין עמוד שדרה, בנסיבות שהן לא קלות, וגם התקשורת לא תתייצב כולה לצדם. תראה, גם אתמול, לשם האיזון בטלוויזיה, מיד הביאו את נציג פורום הביטחוניסטים, שאמר שלא ברור מה קרה עם החייל הזה קודם. מה שאני רואה בתמונה, אני לא חושב שזה זקנה תקפה אותו באופן שצילק אותו לכל חייו.
אבל מה זה לאיזון? מה זה לאיזון? את מי מביאים לאיזון? כל הצד... בתקשורת הממוסדת היום, כולל הערוץ הממלכתי, בוודאי 14, אבל 12 ו-13, זאת אומרת, 11, 12, 13, 14, ורוב תוכניות הרדיו והכל, הם חד צדדים באופן מוחלט. אין שום דבר שנקרא הארץ בתקשורת המשודרת. אין חיה כזאת כבר. זה מת מזמן, כולל בתוך התוכניות עצמן, כשהם מאזנים, אז הם מביאים אחד ימין, אחד קצת יותר ימין, ואחד הרבה יותר ימין, והם חושבים שהם מאזנים את זה. אבל נעזוב את התקשורת עכשיו, לא נצא מזה. בביג פיקצ'ר, בתמונה הגדולה, אנחנו כל היום שואלים אותי, גם כתבתי על זה כמה דברים, ואני מקיים שיחות עכשיו של בעקבות איך האזרחים, הצד המפסיד, הצד הליברלי, הצד השפוי, הולך להתמודד עם המציאות הזאת. וכל היום שואלים אותי, מה יהיה עם סירוב? איך הקצינים, איך רמטכ"ל יסכים לעבוד תחת שר ביטחון, אם זה היה נניח סמוטריץ', אבל תחת נתניהו ומישהו ימנה לעבוד ישירות תחתיו, ובמקרה של המשטרה, תחת אחד כמו בן גביר. עכשיו, המשטרה, אני יודע שאתה לא בעסק הזה, אבל בצבא אני מניח שיש לא מעט אנשים שעכשיו מתלבטים, האם אני ממשיך לקריירה בתוך הדבר הזה, האם אני לא רוצה לעבור תפקיד, האם אני לא מחפש איך אני יוצא לפנסיה מוקדמת, יש דיבורים כאלה?
אני לא שומע אותם בצורה מאוד חדה, אתה פה ושם שומע בשוליים, וכמובן לא לציטוט, גם אם קצין, וזה קרה לי בשבועות האחרונים, אומר משהו כזה, אז זה בשקט ובינינו, ואל צטט אותי וכולי. אנשים, זה לא רק שאלה של קריירה ופנסיה תקציבית, זה גם שאלה של באמת מה יגידו עליך ואיזה מסע קמפיין ינהלו נגדך ומי יכפיש אותך אחר כך ברשתות, ויש פה תמיד גם הדילמה, האם אני זוכר את לבטויות כאלה להבדיל, כי יש מילואים בשטחים 20 שנה אחורנית באינטיפאדה השנייה, לא אהבתי הרבה ממה שנעשה, אבל שכבתי אם במקומי כמפקד יהיה מישהו עם עולם ערכים אחר, אז אני עדיף שאני אהיה ואתנהל לפי עולם הערכים שלי, אתה מכיר את כל אחד מאיתנו עבר את
השיקולים
האלה, את ההתלבטויות האלה.
הציעו לי לעבור לדובר צהל ואמרתי עד שאני לא משתחרר מזה, אני לא עובר.
אז אנשי קבע זה שאלה אחרת, זה קציני קבע וקריירות, ולא תמיד אנשים מוכנים לשים את הכל על הכף. בוא נראה מה קורה עם הפרקליטים והשופטים, אני חושב שזה יקרין גם על הצבא, יכולים להיות מקרים של קצינים שיגידו, הספיק לי, אני לא בטוח שזה יעשה ברעש, אני חושב שמה שנראה עוד זה סרבנות אפורה או פגיעה אפורה במוטיבציה, ואתה שומע את זה מהסביבה החברתית שלך, אתה שמעת עשרות אנשים בסביבתך החברתית והפוליטית, אנחנו אפילו גרים באותה עיר, שאמרו לך למחרת הבחירות שהם משיגים דרכון ועוד שנה הם כבר לא יהיו פה, אנחנו יודעים את הפער הזה בין הדיבורים למעשים, בהקשר הזה ובין גם יכולת מימוש, זה לא רק שאלה של נכון. קושי רגשי, זה מעשית, קשה מאוד להיות מאגר בגיל 50, 60, 70, ולהתפרנס במקום אחר ולחיות במקום אחר. עכשיו, אבל יש פה שאלה אחרת שאני חושב שהיא היא יותר אפורה, אבל הרבה יותר ריאלית, והיא מה יקרה לאחוזי, לא כל כך אחוזי גיוס, אבל אחוזי ההתנדבות ואחוזי הקרבי ואחוזי הקטונה באותם מעגלים. ואני שמעתי מעשרות חברים, אני לא מגזים, את המשפט אחרי הבחירות, שהילד שלי כבר לא ילך לקרבי. אם קודם הם התלבטו, וקודם היה דיון
ב-8200 שאני מוקף בו כרגע, מוקף.
תשמע, זה כבר קרה בעבר, צריך להזכיר אחורנית, 82, לבנון הראשונה, טראומה,
גדולה של השמאל. נלחם בשביל אחרי, שרון ונחזור בתוך ארון.
עם דן סממה והצילומים של המילואים. כן. ואחר כך 87 אינתיפאדה הראשונה, והיו מחזורים של קיבוצניקים שלא הלכו, שהיו הסרבנים, בגולני ובצנחנים, הסרבן, הבחור הכי אינטליגנט, אמר לי פעם, וגדונר, שהוא בין המחזורים האלה, אמר, הבחור הכי חכם שאמר בשין ג' למה? כי הוא לא הסכים לצאת מגדוד חמישי.
אלי גבע אמר, אני אהיה איש צוות ואני לא אהיה
מחד. אז אני חושב שאנחנו, אם באמת זה תהיה ממשלת סמוטריץ' בן גביר בצורה מאוד מאוד מובהקת, אני חושב שאנחנו נראה תופעה כזאת, אני חושב שאנחנו נראה בקרב הצד של מרכז שמאל, אנשים שיגידו, בסדר, מלחמה, אתם רוצים מלחמה בעזה, אבל לא על חשבון הבן שלי. ואני חושב שאנחנו נראה יותר הורים, ככל שהסיפור הזה יתמשך והמצב הזה יתמשך, אני חושב שאנחנו נראה יותר הורים שמודדים את הילד בשקט, ללכת למצוא את הכישרונותיו במקומות, ביחידות.
מה שכבר אגב קורה לא מעט, זאת אומרת 8200 וממרם.
זה קורה אצל לא מעט אנשים, אבל זה מתנגש מול האתוס של מכינות, תנת שירות, הגשמה עצמית, קצונה, עם עוד השרון, עיר ששנינו מחבבים בסך הכל, וראש עיר שרחוק מאיזה ימניות.
יוצא מרץ, צריך להגיד, בוא, לא, אתה יודע.
כן, והיום אני חושב שהוא ביש עתיד, הרי גם הוא מתגאה באחוזי הגיוס והקצונה שלו.
כן, שלא דבר על קודמו, שזה היה עיקר העיסוק שלו.
כן, אז הוא לא ישדר מסר אחר עכשיו.
לא, הוא גם בעצמו קצין שריון בעברו.
נכון, אבל במעגלים מסביב, חלק מההורים יחשבו פעמיים. אני חושב שאם זה יהיה לאורך זמן, ויהיו פה החלטות, יהיה ברור שיש לך 10 חומש ואביתר, וחיילים שם יחטפו מכות ממפגינים מצד אחד, או חלילה ניכנס לעזה בגלל שפורום שכולל את סמוטריץ', בן גביר וגולדקנופ, או איך שקוראים לו, שאיש מהם לא נגע בשירות צבאי, הם אלה שיחליטו, שירות צבאי משמעותי, סלח לנו סמוטריץ'
כל הרגע.
אם החבר'ה האלה הם אלה שיחליטו, אני חושב שאתה תקבל תגובת נגד, אני חושב שהיא תהיה יותר מובהקת מהגשרים ומבלפור בהפגנות, לא מובהקת, אבל היא תהיה, לאורך זמן היא תהיה יותר משמעותית, כי שם אתה תראה
איזה. אבל כמו שאמרת, ברגע שהיא אפורה, ברגע שהיא אפורה,
זה מדווח, אני מכיר בה ואפשר להכחיש. כן, גם זה נכון.
לא רק זה, לא רק זה. היו גלים, כמו שאמרת בעצמך עכשיו, ומתרגלים, וכששואלים אותי, יהרג ובא לי עבור, ומה יהיה ואיך יהיה, ואני אומר, תקשיבו, אנשים מתרגלים. אנשים מתרגלים לכל דבר. אני זוכר, כשבגין עלה לשלטון, אני יותר מבוגר, אז אני זוכר את השבר הנוראי של אנשי.
נרד מהארץ, כן, כן.
כן, כן, ואחר כך.
אגב, לא הייתה הצלחה לרד מהארץ, זה דיון אחר.
כן, תשמע, מי שיכול יעשה את זה, אבל זה כל כך מעט אנשים, והם כל כך, מה שנקרא, מסומנים ומובהקים, שזה חסר משמעות ברמה המעשית, אנחנו 9.5 מיליון אנשים, זה לא מה שישנה.
אני חושב, בוא נחדד את זה שנייה, אני חושב שאם אתה תעשה פילוח דמוגרפי של היחידות הלוחמות, לא הסיירות בהכרח, אלא גדודי החי"ר בשנת 2000, אתה מקבל מבנה דמוגרפי מסוים, ב-2022 אתה מקבל כבר מבנה אחר, המטוטלת זזה לכיוון אחר, ואני חושב שעוד 3-4 שנים כאלה, של סמוטריץ', בן גביר, סיבובי לחימה בעזה, ואולי זה הרפתקה מיותרת בלבנון, זה עוד יהיה הרבה יותר חריף ממה שזה יהיה עכשיו, כי תהיה לגיטימציה לזה, כי אנשים יגידו, חברים, זה לא המלחמה שלי, לא אני הצבעתי בכיוון הזה, מילואים זה פחות טיפה רלוונטי, כי פחות אנשים עושים מילואים, יש אחוז קטן יחסית בהשוואה לעבר. קוראים עכשיו לעוד.
גם בעבר זה לא היה מי יודע מה.
נכון, אבל זה עדיין היה הדיון, זאת אומרת, נפנפת בזה, זה היה, הנה, שנינו הזכרנו את הקריירה שלנו במילואים. לא קריירה, אבל את השירות
שלנו. כן, כן, הדור שמתחתנו כבר כמעט, זה כמעט
לא קורה. זה חוויה אחרת, אבל מה שאני שומע עכשיו זה שכיוון שהם צופים שהמצב יחמיר, הם קוראים ליותר גדודי מילואים. ואז אולי גם הדילמה הזאת תחזור לפתחו של מערכת.
כן, אגב, הסיפור הזה עם הדמוגרפי, אתה אומר, בוא, לא, אתה יודע, לא נעליב אף אחד, אבל אתה אומר שזה הולך להשתנות, ובתחושה שלי זה הולך להשתנות לכיוון המאוד מאוד רע, ולא בהכרח מעמד סוציו-אקונומי שאפשר תמיד לחשוב לחבר את זה, וכאלה שיש להם קשרים שיכולים או לא יכולים, או למדו בבית ספר עם מגמת מחשבים ויכולים להגיע ל-8200 או לממרם או לכל מיני יחידות סייבר, אלא באמת אנשים, ורואים את זה בצבא האמריקאי כמובן, שהוא סוג של עבודה שמתאימה לאנשים ממעמד סוציו-אקונומי מסוים, כסוג של הימלטות ממה שזה לא יהיה. אנחנו, נדמה לי שאנחנו רואים את זה לא מעט גם כאן, אולי בניואנסים מקומיים כמובן, אבל זה ילך ויחריף גם, כולל בוגרי המכינות, ושוב אני חוזר לסיפור הזה, בוגרי המכינות החרדליות, עם איכשהו לאפיין אותם, שהם גם רצים קדימה לקצונה הבינונית ואחר כך גם הבחירה. זאת אומרת, הצבא ילך ויהפך ליותר ויותר סמוטריצ'י במהותו. אתה לא רואה את המגמה הזאת?
כן, אבל שוב, אני מזכיר לך שאת הקריאות השבר האלה שמענו ממעגלי השמאל גם ב-95, וזה לא קרה כי א', זה תהליכים איטיים, וב', יש סוציאליזציה עצומה. זאת אומרת, בסוף, כשאתה שואל מה המחת יותר, הוא יותר מחת או יותר דתי? הוא הרבה יותר מחת משהו דתי. זאת אומרת, שם הוא מבלה את רוב יומו, וכשבוגרי המכינות ובוגרי ישיבות ההסדר, זה בעיקר מכינות, כי ישיבות הסדר אתה הרי גם עושה מסלול מקוצר יותר, יש לך פחות, אתה פחות מגיע
אני חושב
לנתיב
שהוא
של
פחות דומיננטי היום בהוויה.
כן, אז גם בוגרי המכינות הם אחוז מסוים בתוך סך הכל, שעדיין הכתיבו את הערכה במידה רבה, הערכים הישנים, רוח צהל וכו'. פה ושאר בשוליים אתה רואה קצינים שחושבים אחרת, מתנהגים אחרת, קצין שלא רוצה שתהיה לו בחפק דוברת, היו
סיפור
אירועים
של
כאלה.
שירת נשים, נו מה, כל מיני
כן,
שטויות
אבל
כאלה.
בסך הכל מה שראית, וזה מה שמוחמץ בתקשורת בדרך כלל, במאמרי השבר בעמוד באלף שתיים בארץ, הוא שהסוציאליזציה מנצחת ברוב הפעמים. זה מושג את איזה פשרה, שאולי אתה ואני לא אוהבים אותה, אבל זה לא שהכל פה דיוויזיות של צבא השם. אבל אני חושב שפה אנחנו באיזושהי נקודת שבר אחרת, אם אנחנו מסתכלים על התקופות, ואנחנו מבינים שהאירוע הזה הוא כנראה האירוע הכי משמעותי פוליטית מאז רצח רבין וההפסד ב-96, אז אתה מבין שפה ייתכן שההשלכות יהיו אחרות. זה ייקח זמן, אבל כן, זה יכול לקרות. אני חושב שיהיה מעניין לראות בעוד שנה כמה אנשים שבאים מרקע פוליטי אידיאולוגי מסוים, לא התייצבו, לא הלכו לבה"ד 1, כשככה הם היו אמורים להיות שם, בגלל האווירה הזאת, אני חושב שזה יהיה לא מעט אנשים.
יש מצב שנראה, שנהיה חשופים לסוג של, לא יודע, אלי גבע כזה, או סוג של התפטרות מהדהדת של מי שאומר, איני יכול עוד ברמה של תת אלוף, אלוף, או משהו מהסוג הזה, שאומר, תשמעו, עם הדבר הזה אני לא יכול לחיות?
כשאתה אומר את זה, אני מנסה לחשוב או לדמיין, ואני מכיר את האנשים האלה, מתקשה לראות את זה, אלא אם כן יהיה אירוע מאוד מאוד מובהק, שבו
פרקליט צבאי
יהיה ברור
ראשי.
שהמתנחלים משפיטים את צה"ל מצד אחד, או איזה ויכוח ערכי שבו...
אז אתה הזכרת,
אבל... כן,
המשפט,
אז
מערכת
רגע.
המשפט הצבאית, פרקליט צבאי ראשי,
כן.
יכול להתפטר פתאום? אם
פרקליטה.
עובר חוק ההתגברות הזה או whatever?
פסקת ההתגברות לא, יהיה מעניין לראות מה יקרה אם בערב מיארה, ויש לה משנה, שרון אפק, שהוא הפצ"ר לשעבר, אלוף בצה"ל, שהגיע כדי לחזק את פרקליטות המדינה,
ושניהם יכולים
רגע
לעבור
לפני
דרכים אחר
שהתחלף
בבוקר.
השלטון. אז אנחנו נראה, אני לא חושב שנראה פרישה המונית, אבל אני חושב שאנחנו יכולים, למשל, אתה חושב על תרחישים, חייל שיראה או עושה מעשה עזריה, אני לא בטוח שהיום המערכת יהיה לה את האומץ שהיה לאיזנקוט ולאפק, להתמודד עם זה בצורה שהתמודדו. ושוב, אנחנו זוכרים שעזריה בסוף ריצה עונש קצר יחסית, והיו כל מיני הטבות, הצבא לא נכנס בו ב-180 קמ"ש, אבל אני לא בטוח שהם ייכנסו אפילו ב-40 קמ"ש בנסיבות האלה, כשהבן גבירים יצאו מיד וידרשו את הגיבוי לחיילים. אני לא חושב שתהיה, לא יהיה שינוי בהנחיות פתיחה באש בצה"ל, זו החלטה של רמטכ"ל, הממשלה לא מחליטה על זה. אבל יהיה חלחול למטה, שיהיה ברור מה אפשר לעשות, שאפשר לעשות הרבה יותר מה שאפשר בעבר, וזה יחלחל גם לחקירות הפצ"ר, גם לחקירות של מח"ש, את הדברים האלה אנחנו בפירוש ייתכן שנרגיש אותם. בעיקר אם יהיו עוד תקריות, והרי אנחנו יודעים שיהיו.
בוודאי שיהיו. יש איזו התארגנות מיוחדת בצבא שאתה מכיר פחות או יותר, דברים שעוד אי אפשר לדבר עליהם, אבל ככה שאתה שומע עליהם ברקע לקראת הדבר הזה, זאת אומרת, מה, אנשים משכפצים את עצמם אולי, או מנסים לשפץ קורות חיים?
זה
זאת אומרת,
לא,
יש איזה
תשמע,
משהו?
זה לא נאמר in so many words, אבל ברור, אתה רואה תחושה של אי-נוחות, מתח, הפתעה שגם אתה חולק בהקשר של מי הדמויות הנפשות הפועלות שיחליטו. מנתניהו, נתניהו הם מכירים אותו, ואנשים שיושבים עם נתניהו בדיונים פנימיים, מדברים תמיד על ההבדל בין נתניהו בחוץ, ההסתה, מכונת ההסתה וכל מה שקשור, לבין דיונים מאוד מאוד ענייניים בהקשרים ביטחוניים ואסטרטגיים בפנים. זה כמעט לא אותו בן אדם. אני לא חושב שמישהו שם חושש מנתניהו. הם חוששים מהתופעות האחרות, ממה שקורה עכשיו.
נשמע, הוא עכשיו מלכד את עצמו, הוא הולך למלכד את
בדיוק,
עצמו
זה לא
בתוך
אותו נתניהו. זה לא
קוראלס.
אותו נתניהו. וזאת
בדיוק.
תהיה... וזאת תהיה
בדיוק.
שאלה מעניינת. המסר שאני קולט בימים האחרונים, ואני חושב שהוא גם יתפרסם בתקשורת בימים הקרובים, זה מסר פחות או יותר מהצבא לממשלה
דיר
באשר
באלכ.
לשטחים, תקשיבו, העסק פה לא רגוע, אל תעשו לנו שטויות עכשיו, כי גם ככה הרשות על כרעי תרנגולת, אבו מאזן בן 87, יש עלייה של פי שלושה בהרוגים פלסטינים, עלייה של פי שלושה בהרוגים ישראלים השנה, יש הרבה יותר פשיעה לאומנית, מעשי טרור יהודים, קורים פה דברים גם ככה, חבר'ה, אל תשברו פה את הכלים, כי אתם לוקחים פה סיבוב מאוד מאוד מסוכן. אתה תשמע את המסר הזה מטפטף בימים הקרובים, האם זה יספיק כדי לשכנע את סמוטריץ', בן גביר או נתניהו? אני בספק.
להפך, אני לא יודע, נתניהו, שמע, נתניהו, דיברנו על זה, והוא זהיר מטבעו, הוא מאוד מאוד נזהר לא להיכנס למבצעים מסובכים מדי ולמלחמות בכלל לא. הוא פשוט לא רוצה להסתבך, ואני אומר את זה לזכותו, באמת. הוא לא היה הולך, למשל, להערכתי, למלחמת לבנון ב-2006.
נכון,
זה רוב
בבירור.
הסיכויים. אבל אני אשאל
תראה,
אותך משהו אחר, באמת לסיכום ולסיום, כי מה שאמרת עכשיו אמרת, ואנחנו נעקוב בימים הקרובים. מה באמת רמת הנפיצות של השטח ברמה של אינתיפאדה אלימה קשה, סיבוב שלישי? זאת אומרת, היה לנו את האינתיפאדה של 87 ואת האינתיפאדה של 2000, ואחר כך הטפטופים וכמובן הפיגועים הגדולים. יש סימנים, אפרופו מה שאמרת עכשיו, לאיזשהו גל, כי אנחנו רואים, זאת אומרת, יש התחממות, קורים דברים, בירושלים היו פיצוצים, פה ושם יש ירי וכל מיני דברים. יכול להיות שאנחנו לקראת בום גדול אם באמת הממשלה הזאת תקום?
תראה, אני קודם כל אעיר הערת אזהרה, שאני ב-2015-16 כבר התייחסתי לזה כאינתיפאדה השלישית, ואז היא פתאום דעכה. זאת אומרת, היה איזה מין גל של, עם עשרות הרוגים ישראלים, של פיגועי דריסה ודקירה, אתה זוכר
נכון,
פה ושם גם
השופלים
ירי.
והטרקטורים וכל מיני, כן.
כן, זה עוד קודם, אבל היה אירועים שבעצם סיאם בפרשת עזריה, ואחר כך זה גבל, בימין כבר אמרו שזה בזכות עזריה, זה לא היה המקרה, אבל שם השתולל גל כזה על פני חצי שנה, כבר קראנו לו בהארץ, גם בהמלצתי, האינתיפאדה השלישית, אינתיפאדת הסכינים, ואז הוא דעך משום מקום. אני חושב שהפעם האזהרות הן יותר רציניות, זה לא בהכרח אמור להיות המונים ברחובות, אבל תראה מה עוד השתנה, יש פה שני מרכיבים שלא היו באינתיפאדות קודמות. אחד, הרבה הרבה יותר נשק, כל בחור ורה סוחב קלאץ', M16, קרלו, ויכול לצאת איתו לצומת הקרוב ולראות על ההתנחלות הקרובה. זה אירוע משמעותי אחד. ושני, זה המשקל של הרשתות החברתיות. אתה כבר לא בהכרח צריך אלפים שיצאו לצומת היוש, או לכיכר השוטר, או לגדר, כי זה שהם ברשת, הם מעודדים אחד את השני, זה מספיק כדי שמישהו יצא בלילה לצומת ויירה על המכונית האזרחית הישראלית. לכן, ואני חושב שאנחנו לא רחוקים משם, אני חושב שג'נין ושכם אנחנו כבר רואים סימנים של זה, אני חושב שאם באמת אתה מכניס לזה גם פירומניה עכשיו, אם ביבי לא ילחץ על הבלמים עם השותפים החדשים שלו בממשלה, יש יותר סיכוי מבעבר לאינתיפאדה השלישית. אני מזכיר לך את האזהרה של דרור שלום, תת אלוף, אז היה ראש חטיבת המחקר ב-2016, הוא מניח לפני הדרג המדיני, אזהרה אסטרטגית שהגדה המערבית נפיצה, ושזה עלול להגיע לכדי אינתיפאדה השלישית בהמשך. אנחנו לא רחוקים משם, זה לא אומר שזה בהכרח יתממש מחר בבוקר, אבל המצב, אם היינו שנים הצלחנו לתחזק את הכיבוש בזה שפה אתה לא הרגשת אותו, אתה צקצקת בלשון, אבל בעצם חייך הביטחוניים היו סבירים בהחלט, הפרדוקס הביטחוני עבד. פעם בשנתיים היה סיבוב בעזה ואולי הלכת למקלט, אבל מעבר לזה לא הרגשת, העניינים האלה נגמרו, העידן הזה נגמר, יש כל כך הרבה נשק בשטח, כל כך הרבה תסכול, והרשות כל כך חלשה, שכבר קורים אירועים, מדי פעם גם זולגים לתוך המרחב הנוח יחסית שלנו, בתוך הקו הירוק, אבל בגדה כבר משתוללת מזמן, משתולל גל אלימות די רציני.
ופה אני יכול לחבר גם את מה שקרה לפני, כמה זה? שנתיים עוד מעט, בלוד ורמלה וכולי, זאת אומרת, כל הסיפור של
שנה
ערביי
וחצי, זה,
ישראל, שנה וחצי,
כן, אם אתה מוסיף לזה את הנפח של הר
שבניגוד,
הבית.
כן, בגלל מי שהולך להיות השר לביטחון הפנים, השר לביטחון הלאומי, שיהיה אחראי גם על
רגע.
דיכוי ההשתוללות עם הנשק בחברה הערבית, אז אני לא רוצה לחשוב לאן זה יכול להגיע. טוב, תשמע, נתת לי כמה תשובות וכמה חומרים במחשבה, לא מרנין במיוחד, אבל גם לא היסטרי, כמו שציפיתי, אנחנו קצת
שזה מה
הספקנו
שאתה
להכיר, אבל זה רק אומר שנמשיך לעקוב, ואני מניח שעוד ניפגש. בינתיים,
תודה
תודה,
רבה.
עמוס.
יום טוב.
להתראות.